שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר, ואנחנו רוצים להקדיש כמה דקות לאלי ויזל, מי שקיבל את הכינוי מנשיא ארצות הברית מצפונו של העולם. הסופר וניצול השואה אלי ויזל הלך לעולמו, ואנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו. שלום הרב, בוקר טוב.
בוקר טוב מוטי, בוקר טוב לכל המאזינים.
האמת היא שקצת מורכב הסיפור עם אלי ויזל, נכון?
מאוד מורכב, כמו שכל הנושא הוא מאוד מורכב, ואין כמותו. מדובר פה על אדם שעבר שבעה מדורי גיהנום, גם באושוויץ וגם בבוכרוול. שחל את אמו, שחל את אביו, שחל את אחותו. נוסר למעשה לבדו בגיל 17, חסר כל, במדינה זרה בצרפת, לשם הוא הבאנו אחרי השחרור מגרמניה, מבוכרוולד, והשם היה בעזרו, והגיע לאן שהגיע, עד לקבלת פרס נובל לשלום. הייתה לו האפשרות, דווקא מתוך הדיכאון, מתוך המעמקים שהיה שרוי בהם, להביט על העולם בעיניים שונות מכל בן תמות הרגיל. הוא ניצל את הכישרונות הגדולים שריבון העולמים העניק לו, הן בכתיבה והן בכושר הדיבור. הוא היה נואם מאוד מכונן והיה כותב מאוד רגיש. חיבר 47 ספרים, הם ארבעה על השואה. והוא יכול היה איך קורא לזה אובמה, מצפון העולם, משום שהוא היה עצמאי לחלוטין. הוא לא היה כבול בשום מסגרת פוליטית, שום מסגרת מפלגתית, גם לא מסגרת הלכתית מיוחדת. הוא יכול היה לעשות לעצמו, להגיד כל דבר, לרחם על המדוכאים בכל העולם, וכשבא בן אדם ניצול אושוויץ ובוכרוולד, הוא מדבר בשם הנתקעים, אם זה ארמנים, אם זה ברואנדה, אם זה בדרום סודן, אם זה כל מיעוט אחר שנרדף ומעונה, ואם זה יהודי ברית המועצות מעבר למסך הברזל. אחד כזה מקשיבים לו, מאזינים לו, מה עוד שאומר את הדברים בטוב טעם.
מצד שני, אני לא יודע אם אני עושה משהו שהוא נכון, הרב לאו, אני לא יודע, כי אני גם רואה שלא ממש נתנו לו, מה שנקרא, לא כתבו עליו כל כך בעיתונות החרדית. הוא היה אחד ממנציחי השואה הגדולים, אבל הוא, מה שנקרא, הותיר את יהדותו מאחור, נכון?
תראה, אני ציפרתי אתמול, זה מופיע היום באחד העיתונים, 40 יום הוא הצליח במסירות נפש להניח תפילין בתוך אושוויץ, בגיל 16 בערך. אתה יודע מה שזה? אחד היהודים שהגיעו לאושוויץ הצליח להבריח שקית של תפילין, והחביא אותה במחבוא שאלי ידע על הקיומו. ומדי בוקר בבוקרו, למעט שבתות כמובן, הוא הגיע הרי מהונגריה ב-44, הם עוד ידעו מתי שבת ומתי מועד, הם לא היו מנותקים כמונו יוצאי פולין בשש שנים, אלא רק שנה אחת. הוא ידע מתי שבת, למעט שבתות, הוא הניח 40 יום, כל יום הוא מסר את נפשו על כך, זה א'. אחר כך כולם עברו משבר. לא כולם, זה לא כולל ילד כמוני, הייתי בן 8, לא הייתה לי בעיה של אמונה, כי לא ידעתי מה זה. לא ידעתי צורת אות, אבל הוא בא מבית חרדי בסיגט, הוריו הייתה חנות מקורת, אבל הוא הספיק ללמוד, היה ללמד, למד חברות עם הרב מנשה קליין, מנשה הקטן, זכר צדיק לברכה, מגיוני הדור האחרון. הוא למד איתו חברות אחר כך גם בבורו פארק כל יום שישי. הבחור הזה, אלי, מגיע, נשאר בצרפת, לא עלה כמונו לארץ ישראל, למה אני לא יודע להסביר, גם הוא לא ידע כל כך להסביר. הוא שם התחבר בסורבון, הוא למד פילוסופיה, התחבר עם אנשי בוהמה בצרפת. כולנו עברנו משבר, כולנו שוב אני חוזר, לא ילדים קטנים כמוני, אבל נשים בגילו, משבר גדול של אמונה, אביו מת בבוכרוולד שהיינו יחד. כשהוא הגיע לארצות הברית, אחרי משפט קסנר בשנת תשט"ז, 56, התקשר מיד לבית כנסת החרדי, לא חרדי, אורתודוקסי מה שנקרא, בפיפת אבניו, התקשר לשם עם הרב רקמן, ידידים שלו היו יהודים כמו בנו החודש, ויבדל לחיים מאיר הרנד וכן הלאה, לא עבר עליו יום בלי להתפלל, בלי להניח תפילין. לא עבר עליו חילול שבת, ודאי לא בפרנסיה. הוא חזר, היה מגיע לארץ 3 פעמים בשנה תחוג לי, פסח, שבועות וסוכות היה עושה בירושלים. נולד לו בן יחיד, אלישה, שלמה אלישה, הוא סיתן לו בר מצווה כדין וחדת במסגרת של הלכה. ותראה, הוא במובן מסוים, זה היה קידוש השם מה שהוא עשה.
כן. הבעיה היא שאנחנו לא יכולים לדון אנשים כאלה. אין לנו שום יכולת לדון אותם.
לא רק שהם לא יכולים לדון, אסור לנו גם לדון אותם.
מצד שני, אבל האנשים האלה הם חלק מהאנשים שמותירים חותם בהנצחת השואה, בתהליך הזה, ואתה יודע...
אבל זה יהודי שמעולם לא התכחש לצור מחצבתו, מעולם לא בגד במורשתו, יהודי שמעולם לא כפר חס ושלום באלוקי ישראל, להפך, הוא פונה אליו בכל הספרים, בכל התפילות ובכל הנאומים לאלוקי ישראל. זה גם המקור שלו להגנה על מדינת ישראל, שהוא מעולם לא חי בה ולא היה אזרח שלה. אבל גם בימים הקשים ביותר, בביקורות הנוראות ביותר נגדנו, הוא היה מגן חזק. הוא גם היה זה שהרים את הנס של יהודי ברית המועצות מתוך אחווה יהודית טהורה.
Mm-hmm.
הביטוי יהודי הדממה ויהדות הדממה מיוחס לו. הוא טבע את מטבע הלשון הזה. מי עד כל כך הסתכל על היהודים מעבר למסך הברזל, 3.5 מיליון יהודים, הרבי מלובביץ' עם השליחים שלו, שדאג שלא תכבה שם הגחלת, ואלי היה מאלה, הוא יכול גם היה להרשות לעצמו, הוא לא היה אזרח ישראל, הוא לא היה מנותק, המסך של ברזל לא הפריד בינו לבינם. כל המבט הזה ליהודי בברית המועצות, המבט הזה למדינת ישראל, והקשר היומיומי שלו עם בית כנסת, כל אלה מדברים על אדם מאמין, ואדם שמחזק גם אחרים באמונה. אגב, אני רוצה לומר לך, הפרסום שלו בארצות הברית היה לא בעקבות השואה, ולא בעקבות שלח את עמי של יהדות רוסיה. הפרסום שלו היה בעקבות החסידות. היה לו כישרון משחקי גם גדול, דרמטי. הוא היה מופיע בקמפוסים, באוניברסיטאות, בין יהודים ולא יהודים. על הבמה היו מאירים את דמותו בזרקור את קטן, והכל היה מסביב חושך. והוא היה קורא מתוך ספרים את דמויות החסידות הגדולות, מהבעל שם טוב, המגיד במזריץ, הרב לוי יצחק ברדיצ'ה והלאה. והוא קרא לתוכנית הזאת, לסדרה הזאת, שהופיע אחר כך בספר, Souls on Fire. נשמות על האש. והוא הדליק הרבה שלהבות במאמרים האלה, בסיפורים האלה. אתה יודע מה זה לבוא לסטודנטים מכל הגוונים, מכל הגזעים, לבנים, שחורים, מכל העדות, והוא קורא בפניהם על סיפורים של מנדל הביקוץ, ושל רב לוי יצחק, ושל בעל התניה, וסיפורים של והנוע מלימלך, וכל הדמויות האלה, והחוי זה מלובלין, ועל המופתים, ועל הניסים, והבעל שם טוב. וכך הוא... מה עוד אפשר לעשות בשביל ניצול שואה בודד שבא בלי אבא, בלי אמא, מה יותר מאשר להפיץ גם יידישקייט וגם אמונה שיש בורא עולם על אף הכל ולמרות הכל. אני חושב שיש בזה משום קידוש השם.
כן. הרב קרא את הספרים שלו?
מה?
הרב קרא את הספרים שלו?
לא.
על השואה?
לא, אני מכיר אותם. אני מכיר אותם מבפנים. הוא כן. כתב את הספר הראשון שלו רק אחרי 10 שנים אחרי המלחמה, אחרי השואה, אחרי השחרור.
הוא הגיב
עד 10 שנים הוא פשוט לא היה מסוגל להתבטא בנושא הזה. הנושא היה קרוב. כמו שרוב ניצולי השואה שתקו בשנים הראשונות, אתה מכיר את הפסוק באיוב, יושבים 3 הרעים, אליפז, בלדד וצופר, יושבים עם איוב 7 ימים ו7 לילות, ולא יכלו דברו דבר כי גדל הכאב מאוד. רק אחרי 7 ימים, אחרי כן פתח איוב את פיהו, ויקלל את יומו ויאמר יאבד יום יוולד בו, אז ויען אליפז התימני. 7 ימים יושבים רעים עם אדם חבר קרוב שאיבד את כל עולמו, ולא יכולים לדבר. מה קשה פה כל כך להבין? 10 שנים לקח לו לכתוב. אגב, אני ניבדל לחיים אחרי 60 שנה כתבתי אל תשלח ידך אל הנער. דיברתי על זה מאות אם לא אלפי פעמים. אבל לכתוב את הסיפור האישי שלי לקח גם לי להתבשל 60 שנה. מוטי.
כן, אני שומע כל מילה.
אנחנו פה יושבים עלי אדמות, מה שקראתי בדין של מטה. הנשמה של אלי עלתה אתמול לפני בדין של מעלה. את 40 ימי התפילין שלו בתוך אושוויץ. אני מספר פה. אני מדבר על זה כדי להיות לו למליצי יושר. ולסנגר עליו בבדין של מעלה אם הוא זקוק. מכיוון שהרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד בבחינת שטן. והוא מאלה שעליהם נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצום טבחה. הלא אלוקים יחקור זאת כי הוא יודע תעלומות לב. טוב, אני חושב שבזה אני אעצור.
כולנו באמת מרגישים את התחושה מאוד קשה הזאת.
תודה רבה על ההקשבה ועל ההבנה.
תודה רב.
שנשמע רבה. בשורות טובות. אמן.
אמן, אמן, תודה רבה. כל רב ישראל מאיר לאו. אנשים עברו דברים שאי אפשר לתאר. הדעת לא תופסת. פשוט לא. אנחנו היום מסתכלים על זה מאחור, מספרים את הסיפור, קוראים על זה, שומעים על זה, רואים על זה, אבל להרגיש את זה, זה משהו שנשאר רק בידי אנשים שנגעו במוות האכזרי, ששם הדבר הטבעי היה מוות, והדבר הלא טבעי היה חיים. אלי ויזל, עד כאן בעניין הזה? פרסומת.